מוביליות חברתית היא יכולת תנועה. האפשרות לנוע בין מעמדות חברתיים שונים ובין רמות שונות של הכנסה והשכלה. מוביליות בין דורית מתייחסת לשינוי שחל בין הדורות ומודקת האם ובאיזו מידה ההזדמנויות של כל ילד וילדה מושפעות מהמצב החברתי-כלכלי של ההורים שלהם. ואם נסכם במשפט אחד, ככל שיש שוויון גבוה יותר, המוביליות החברתית גבוהה יותר. שלום רב, וברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט המחוזי הייחודי של מחוז דרום. בתוכניות שלנו, מפקחים, מדריכים, יועצים ואנשי חינוך מהנהגת המחוז, יערכו אנשי אקדמיה ושדה העוסקים בחינוך לקידום מוביליות חברתית. כל המשתתפים בפודקאסט מאמינים שמוביליות חברתית היא השליחות שלנו. אנחנו מקווים שיהיה לכם מעניין להאזין, להרחיב את הידע בנושא, וגם להכיר ולזמן הזדמנויות חינוכיות מרתקות בנגב.
שלום למאזינים ולמאזינות שלנו, שמי רונית פרטוש, אני שמחה לפגוש פה חברות יקרות מהמחוז. אנחנו היום נשתף אתכם בסיפורים אישיים, מקצועיים, ניתן טיפים בנושא מוביליות חברתית, ונמצאות איתנו כאן מירב אפריאט ומיטל פרץ ואנוכי. נשתדל להנעים את זמנכם.
צהריים טובים לכולן.
שלום וברכה.
אז שנתחיל, חברות.
בטח.
בכיף. מירב, אנחנו נשמח שתשתפי אותנו באמת בסיפור האישי שלך, מאיפה את באה ולאן את הולכת עם הנושא של המוביליות. חברות יקרות, מיטל, מירב, בואו נתחיל עם היכרות קצרה. אלייך מיטל.
אז צהריים טובים, שמי מיטל פרץ, אני כיום מפקחת על בתי הספר של החמד במחוז דרום, אחראית על 6 רשויות ובהן אשדוד, קריית מלאכי, קריית גת, לכיש, שפיר ובאר טוביה. ומירב?
שמי מירב אפריאט, נשואה והם ל4 ילדים מקסימים, גרה בעיר אופקים, בוגרת תואר שני, במסלול למידה והוראה, ובמסלול להכשרת מנהלים של אבני ראשה. בעבר ניהלתי בית ספר נחלים במשך 2. שימשתי כמדריכה בית ספרית בחינוך הלשוני, וכיום אני מנחה מחוזית מתוך אמונה רבה בהון האנושי שמאפיין את האנשים המיוחדים שלנו במערכת החינוך במחוז דרום.
איזה כיף שבאתם. אז אני רונית פרטוש, ממונה לתוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון 360. זכיתי להקים את התוכנית במחוז לפני 13 שנה. מדובר בתוכנית בין משרדית, 5 משרדי ממשלה. התוכנית ממוקדת בילדים נוער בסיכון מלידה עד 18 והוריהם, והיא פועלת במחוז מאשדוד עד אילת ומונה 31 רשויות.
אז התכנסנו כאן היום בעצם כדי לשמוע את הסיפור האישי של כל אחת בהקשר של מוביליות חברתית.
טוב, אז המוביליות החברתית שלי, אני ממש מתרגשת, מוכרחה לציין, מרגישה אפילו את המעמד הזה, מתחילה בבמה שאני עומדת עליה במחוז צפון, כחיילת מצטיינת מחוז צפון. שם המסע שלי מתחיל, שם אני מבינה מאין באתי ולאן אני הולכת. אני אתן קצת רקע, איך הבמה והמעמד מקשרים בין הילדות ומקום מגוריי, למה שלימים הגעתי בזכות כנראה אותה חוויה. אז כמו שאמרתי, כחיילת מחוזית, כחיילת מצטיינת, מחוז צפון, במסלול קלע, במסלול קליטת עלייה, מאוד רלוונטי למציאות שלנו היום, אני עומדת נרגשת ונזכרת במועדונית שהקמתי או שיזמתי או שזיהיתי את הצורך בשכונה בגדלתי. ולמה אני מציינת את זה? כי אני חושבת שההערכה וההוקרה של ההצטיינות הגיעו לי לא כי היטבתי לקלוט עלייה וללמד את השפה העברית לעולים חדשים שהגיעו ישר מהמטוס לשכונה ד' בקריית ים בבית ספר בו שירתתי כמורה חיילת, אלא על מיזם שהקמתי עבורם ליצור את הרצף החינוכי במסגרת אחר הצהריים. זה בעצם התהליך שעברתי כילדה. כילדה שגרה בשכונת מצוקה, אפשר לומר, באופקים. קראו לה מרכז קליטה, לימים היא קיבלה את השם קיבוץ גלויות. הגיעו יום אחד לביקור נציגים מהסוכנות היהודית. ואחת הנציגות, מבוגרת עם שיער לבן, לא זוכרת את שמה, רכנה לעברי ושאלה, במה אתם חושבים שעוד נוכל לעזור לכם? יש לכם הצעות, מה הייתם רוצים כאן ילדים? ואני זוכרת שללא היסוס אמרתי לה שהייתי שמחה שנקים מועדונית. אפילו הצעתי שנתכנס באחד המקלטים או באחד מהבתים הפנויים, והצבעתי על כל מיני דירות ריקות וכבר הנחתי את הרעיון לפתחה מה שנקרא. והיא אמרה לי, טוב, מעניין, אבל למה זה חשוב? תשכנעי אותי. אמרתי לה שאנחנו נוהגים לבלות הרבה בחוץ, במשחקי חוץ, פחות אין לנו מקום להתכנסות, לחגוג ימי הולדת, לשחק במשחקי קופסה, אין לנו מקום סגור שבו אנחנו יכולים להתאסף, בטח לא בימות החורף, הגשומים, בטח לא באופן הזה, אבל סיפרתי לה על הצורך במקום שאנחנו מתאספים בו. היום הייתי קוראת לזה מקום שבו אנחנו מהדקים את השייכות החברתית שלנו, את המקום של כל אחד שיוכל לבוא לידי ביטוי. היא אמרה שזה רעיון טוב, וכעבור כמה חודשים הגיעו שוב לביקור לשכונה. הפעם נציגים מחברת המיגור, והם התחילו, כינסו את ההורים לדון איתם בהצעה הזאת של להקים את המועדונית, במה זה כרוך, מי יכול להתגייס להשגחה, מה נדרש, מה צריך, והחלום מתחיל לרקום אור וגידים. כולנו מתגייסים, מודיעים לנו במעמד הזה שמפנים את אחת הדירות לטובת מועדונית, ואני שמחה וקורנת ומתחילה לאסוף משחקים וספרים ושטיחים וספות וכל מה שאפשר ככה מכל משפחה. צריך לזכור, זאת הייתה שכונה מוקפת בארבעה בניינים.
באיזו כיתה היית?
כיתה ה' להערכתי.
וואו.
כיתה ה'.
והיית אחראית על כל המפעל הגדול הזה.
כן, כן, אני ממש זוכרת שצבנו וגייסנו קלטות וטאפ ומוזיקה וחגיגה, והייתה אווירת
מדהים.
שמחה. והמועדונית הזאת באמת נתנה מענה למפגש שלנו, של הילדים בשכונה. גם הרחיקה אותנו קצת מכל מיני תופעות שאפיינו את המרחב הזה, על אף כל היתרונות והמעלות שלו. שם גדלתי ושם, ואת המקום הזה אני מאוד מכבדת. הוא לימד אותי מהי מעורבות חברתית, נתינה, עזרה, יוזמה. זה הבית ספר לחיים עבורי. ועכשיו איך זה מתחבר למעמד, לבמה בה קיבלתי תעודת הצטיינות מחוז צפון, מורה חיילת מחוז צפון. החיבור שם אני מחברת בין המועדונית שזיהיתי כילדה כצורך, למועדונית שזיהיתי כצורך בשכונה ד' בקריית ים. לעולים החדשים שקלטתי, ותפקידי המרכזי כמורה חיילת היה להקנות את השפה העברית. לא לדאוג למערכת חינוכית אחר שעות בית הספר. אבל זיהיתי את הצורך הזה כנראה מהמקום שבו הייתי ילדה. לא כנראה, אני בטוחה. וזאת נקודת השיא, כי שם אני גם זוכה להערכה ולהוקרה. ואני חושבת שההתרגשות גדולה כי הצלחתי לתת מענה, כי אני מביאה את עצמי, מביאה את המקום שלי.
כל כך מרגש לשמוע איך את לקחת את החוויה האישית שלך כילדה בכיתה A עם המועדונית, לקדם תלמידים עולים בבתי הספר, זה מדהים. ואיך זה קשור למעשה למה שאת עושה היום, מירב?
כי במחשבה נוספת על המקום, על הבמה הזאת, שם ההצטיינות, אני מתחילה להבין שכדי לשבור את המשוואה הזו של רקע הדתי, מוצא, המקום בו גדלת, את המשוואה הזאת אפשר לשבור. אבן הדרך הראשונה במסע הזה היא הצטיינות. אני רוצה לומר שהקניית השפה היא ערך עליון, היא הבסיס, היא התשתית. אבל כדי להפיק את המרב בתהליך הזה, הרגשתי שצריך לחלוש גם על תרבות הפנאי, גם על המסגרת של אחר הצהריים. להכניס שם עוד היבטים של כתיבה, של האזנה, של שיח, של תקשורת בין אישית עם חברים, של אינטראקציה שמאוד מקדמת את השפה. לצד ההיבטים הרגשיים והחברתיים שבוודאי בלטו בשכונה הזאת, ודווקא מהמקום האישי שבו אני גדלתי.
רב, מה הקשר לדעתך בין שפה לבין מוביליות חברתית?
הקשר הוא קשר הדוק, השפה היא אבן דרך, היא הבסיס, היא היסוד, היא התשתית. היא הדלת אל העולם. אני חושבת שלא סתם אני במסלול הזה, במסע הזה, בדרך הזו, כיוון שאני מאמינה כל כך שהקשירות האוריינית, יכולת הכתיבה, יכולת ההבאה, היכולת לטעון, לדבר, לשוחח, כשהיא במיטבה, היא התשתית לכל חלום. אני מניחה שהכל מתחיל מהקשירות האוריינית. כשאתה מקבל את היסוד הזה, אתה יכול להתחיל לחלום, ליצור ולהגשים ולממש את החלומות שלך.
לא סתם נאמר שחיים ומוות ביד הלשון.
נכון.
תחבר אלינו. ובכל זאת, מה את עושה היום באמת כדי לקדם את השפה במחוז?
בשני הערוצים. האחד, העבודה שלי אל מול הצוותים המקצועיים, קרי מנהלי בתי ספר, מדריכות לחינוך לשוני, מורים, רכזות, הם קהל היעד המרכזי להובלה של הקשירות הלשונית על כל אופנויותיה בצורה מיטבית. אז ערוץ אחד של השבחת התהליכים, של השבחת הקשירות הזאת, לא הקשירות, השבחת תהליכי ההוראה למידה הערכה בתחום החינוך הלשוני. והמסלול השני הוא התלמידים, מה אני מייצרת עבורם, אילו במות, אילו הזדמנויות, אילו התנסויות, אני מזמנת לפיתוח הקשירויות האלה.
תוכל לתת דוגמאות?
אז בקרב המדריכות אני ממש שמחה לשתף שבשבוע האחרון קיימנו כנס מחוזי להערכה, להוראה, למידה והערכה בתחום הכתיבה. מי שהוביל את הכנס הן המדריכות לחינוך הלשוני, בממלכתי ובחמד יחד. חברנו לצוותים, כשכל צוות גיבש ובנה, יצר סדנה, החל משלב החשיבה על רעיונות לכתיבה, וחלה במתן משוב מקדם כתיבה. סדנאות פרקטיות יישומיות, שמצד אחד כשהן מגיעות אל המורה, אני מאמינה שהמורים יעשו את זה טוב יותר, ומצד שני אני חושבת שההזדמנות הזאת וההתנסות הזאת למדריכות, לבנות כנס, לתכנן סדנאות, לרקום את המהלך בצורה מיטבית, מייצר עבורן במה להתפתחות מקצועית. בערוץ השני, אל מול התלמידים, אנחנו שמים דגש בתכנון יחידות הוראה באיגון הקשרי, הכוללות ומתייחסות לכל רכיבי השפה, ובהן קידום אוצר מילים. אנחנו כולנו בוודאי יודעים שאוצר מילים מנבא את ההצלחה של התלמידים באקדמיה, נקודת הפתיחה של תלמיד בכיתה א' שמתחיל עם 50 מילים, לעומת תלמיד שמתחיל ב-20 אלף מילים, היא שונה ומתחילה עוד בסעודת, בארוחת הערב, בבית, במשפחה, המשלב הלשוני והשיח עוד בבית, מאוד משפיע ומנבא את ההשתלבות של התלמידים אחר כך. ולכן אנחנו שמים דגש על כל רכיב, ומפתחים יוזמות ורעיונות איך לקדם אותו ולהנחיח אותו גם בתוך מסגרת בית הספר וגם מחוץ לה.
מירב, אני רוצה להתחבר אלייך בהקשר הזה של הלמידה החברתית רגשית שתיארת בסוף הדברים שלך. כחלק מהתפקיד שלי כמפקחת, מאוד מאוד חשוב לי החוסן של המנהלים בחבורה שלי. אני אחראית על 32 מנהלים, ובמסגרת התפקיד, במסגרת המפקחת ומנהליה, הגענו באחד המפגשים שלנו למכללת חמדת הדרום, פגשנו את נשיא המכללה ועוד שני מרצים, ובעצם כל השיח שם עסק בעניין הזה של החוסן של המנהלים. אנחנו יודעים כולנו שבעצם שמנהל נכנס ככה מאוד מחוזק רגשית לבית הספר שלו, אז באופן אוטומטי הדברים ככה משוגררים פנימה אל תוך חדר המורים, ומחדר המורים אל הכיתות, אל התלמידים, שבעצם המטרה של כולנו זה לחזק את האקלים המיטבי, בטח אחרי תקופה כל כך מורכבת שבתי הספר התמודדו איתה, תקופת הקורונה שעוד נכונה לנו ומכינה לנו עוד אתגרים לא מבוטלים. ובאמת ככה שמענו את הדברים של הנשיא שדיבר על החוסן של המנהלים, עד כמה הדבר הזה הוא כל כך חשוב, לקידום התלמידים, גם בהיבט הרגשי והחברתי, וכמובן גם בהיבט הלימודי. אנחנו כמובן יודעים כולנו שהתשתית להצלחה ולקידום הישגים לימודיים בבתי הספר, זה קודם כל החוסן הנפשי והרגשי של התלמידים.
אני רוצה לשתף שבאחד מבתי הספר הציגו לנו מיזם מאוד יפה, מאוד רלוונטי, שתלמידים יוצרים פודקאסט אחת לשבוע. בתקופה מסוימת זה היה בזיקה לפרשת השבוע, ואז הם נועמים ודוברים ומשגררים את פרשת השבוע, שזאת חגיגה גדולה בעיניי. ובפעם אחרת פגשנו אותם ממליצים על ספרי קריאה, בפינה שהם קראו לה שומעים סיפור. תלמידים משתפים בחוויית הקריאה, ממליצים בצורה מאוד מסקרנת ומעודדת. וחשוב לי לציין שעל זה בדיוק אני מדברת, על ההזדמנויות שאנחנו מזמנים, ועל ההתנסויות לתלמידים שמרחיבים, שמעמיקים, שמאפשרים. עצם הבמה, אני רוצה להגיד שעצם הבמה וההתנסות והאפשרות שאנחנו מזמנים לתלמידים, היא זו שמייצרת את המוביליות החברתית ופותחת את השער הבא. ילד שהתנסה בפודקאסט שנה אחר שנה, בבית ספר אור בבאר שבע, אני מאמינה שזה יפתח לו צוהר בעתיד, אולי ללכת בכיוון ולהעמיק בו ולהתפתח אחר כך, להיות עיתונאי או כתב או כל דבר אחר. אנחנו מניחים יסודות. ואני מאמינה שעם היסודות האלה, התלמידים, כל אחד זה יפתח בפניו דלת אחרת.
החיבור שלי לנושא הלשוני, שהוא כביכול תחום למידת צער, מבחינתי הוא נוגע אצלנו ב-360 לעניין של ההתפתחות הלימודית, לכל הסל הזה של השפה, עיכובים התפתחותיים וכולי. ב-360 אנחנו רואים את הילד כמכלול. אנחנו מדברים על שותפים מאוד רבים בעשייה ובחילוץ של הילד ומשפחתו ממצבי הסיכון.
רונית, את מזכירה כל פעם 360. אני אשמח ככה לקבל הסבר על מה מדובר.
אני גם אשמח להסביר, ובאמת תודה על ההזדמנות הזאת. תראו, 360 היא מנגנון בין משרדי. אני מנהלת מחלקה בין משרדית במחוז. כמותי יש עוד 20 מנהלים ב-31 הרשויות מאשדוד עד אילת, כולל מגזר בדואי, שהם אינטגרטורים של ילדים ונוער בסיכון באופן תוספתי. מה זאת אומרת? המטה שלי נמצא במשרד הרווחה, אני כפופה לרם זאבי, הוא יו"ר הוועדה המחוזית במחוז דרום במשרד החינוך. יש לנו ועדה מחוזית של 360 שהיא בין משרדית, שיושבים בה נציגים ממשרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד לביטחון הפנים, משרד הקליטה. אנחנו עושים שותפויות גם עם ג'וינט אשלים, בעיקר בגיל הרך. אנחנו עושים שותפויות עם הרשות לפיתוח נגב גליל, עם משרד רוהם, בנושא של המרכזים לגיל הרך ועוד ועוד. אבל מה ש-360 עושה, היא נותנת מענה תוספתי, משמעותי, מבוסס נתונים בכל הרשויות המקומיות. יש לנו קרוב ל-200 רשויות מקומיות בכל הארץ, באשכולות סוציו-אקונומיים 1-5, שהתוכנית פועלת בהם באופן, בתקציב שהוא יציב. הוא נמצא בבסיס התקציב, כל רשות יש לה תקציב לילדים ונוער בסיכון, שליש מהתקציב מיועד לגיל הרך, מלדעת 6, קודש קודשים, והיתר לגילאי חוויון יסודי ונוער. עכשיו, מה שקורה, כל רשות שהצטרפה לתוכנית, התבקשה לעשות מיפוי של היקף התופעה של הילדים והנוער בסיכון, לפי ההגדרה האחידה של מי הוא ילד בסיכון, שהיא כוללת גם פרמטרים משפחתיים, גם פרמטרים לימודיים, חברתיים, רגשיים, מסתכלת על הילד במכלול, ובנוסף לזה היה מיפוי משאבים ברשויות, ואז כל רשות אוטונומית, יש לה משילות להחליט איך היא לוקחת את התקציב התוספתי של 360, ואיפה היא צובעת אותו על מנת לחלץ ולשפר משמעותית את מצב של הילדים בסיכון, הנוער וגם ההורים שלהם. ורשות יכולה אחת לשנה להחליט על, שלוש פעמים בשנה למעשה, להחליט על שינוי. עכשיו, מה שקורה, אנחנו מדברים על מנהל 360 שיושב ברשויות, הוא מנהל ועדות בין מקצועיות, בין משרדיות, של הרשות שיושבים בהם, מנהלי מחלקות חינוך, רווחה, נציגי בריאות, קליטה, ביטחון הפנים, כמובן שבמגזר הבדואי אין לנו את הפונקציה של משרד הקליטה, נציגי ציבור, אנחנו משלבים גם, מאוד חשוב לנו לעשות עבודה עם פיקוח, למרות שהמשילות והאחריות היא של הרשות, אבל מפקח הוא עין מקצועית, שמענה שלו נבחר, הוא חייב להיות בסוד העניינים, לדעת, להמליץ, אולי לשנות תוכניות, יחד ולעזור לרשות. אבל הרשות, היא מתכללת את כל המענים עבור הילדים בסיכון. עכשיו, איפה זה פוגש את המוביליות? ברגע שאתה מסתכל על ילד ואתה אומר, הילד הזה יש לו עיכוב התפתחותי, ואנחנו רואים אותו בתוכנית מעגן, אז אנחנו מפנים אותו, עושים לו איזשהו טיפול על ידי צוות מעגן של האגף הקדם יסודי בגנים, עם הגננת. ברגע שהדבר לא משתפר, אנחנו גם יכולים להפנות אותו להמשך טיפול ביחידות התפתחותיות. יש לנו 10 יחידות התפתחותיות, אגב, במחוז דרום, שמופעלות דרך 360. ואז אנחנו מצמצמים את מעגלי הסיכון, את העיכוב ההתפתחותי, עושים עבודה גם עם ההורים, עם הילדים. יש לנו גם 15 מרכזים לגיל הרך שפועלים במחוז. ואז למשפחות מאוד קל לבוא ולצרוך את השירות בתחנה אחת מרכזית, שהיא נותנת מענה לילד ולמשפחה. ולעיתים גם לצוות שמפעיל את המרכזים, גם הוא מקבל הדרכה וסופרוויז'ן. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מוביליות, אני מדברת גם על מוביליות של אנשי המקצוע, אני מדברת גם על מוביליות של המנהלים של 360, שאנחנו מכשירים, מפתחים אותם, והם חוד החנית, ואני ממש גאה בהם על כל העבודה פורצת הדרך שהם עושים, ואנחנו אחר כך מדברים על אותה רשת ביטחון, שהיא גם קולטת את אחרון הילדים בסיכון והוריו. זאת אומרת, שברגע שיש לנו את הסינרגיה הזאת, ומשתמשים במנגנון הבין-משרדי, ואז אפשר באמת להרקיע שחקים ולחלץ את הילד מכמה בעיות שהוא סובל. לעתים זה לא רק בעיה רק בתחום הלימודי, זה יכולה להיות בעיה חברתית, זה יכולה להיות בעיה במשפחה, ואז אנחנו רואים אותו בכל הרצף עם כל השותפים שיש לנו ברשויות, וגם עם הפיקוח במחוז, וכמובן הוועדה המחוזית.
וואו. נשמע שליחות לגמרי, רונית, ממש. ולא מעט שותפים שבאמת לוקחים אחריות על הדבר הזה, וזה נשמע וואו אחד גדול.
תודה, האמת שכן, זכיתי.
אם להתייחס לאיך, אז אנחנו רואים פה ראייה הוליסטית, שותפויות וממשקים כמקדמים את המוביליות החברתית. ראייה רחבה יותר ומעמיקה. יש סיכוי יותר שהיא תוכל להניע וליצור הזדמנות ומוביליות חברתית.
בהחלט כן, תודה, ואני חייבת לומר לכם שבשלוש שנים האחרונות, 360 הביאה תפיסה שהיא מאוד חדשנית ואני גאה בה, והתפיסה אומרת שאנחנו רואים לא רק את שבעת תחומי הסיכון של הילד, אלא אנחנו רואים גם את החוזקות שלו. מה הילד בסיכון יכול? וברגע שאתה מביא את הילד להתבונן ולהכיר את החוזקות שלו, יש סיכויים שתגדיל את המהירות ואת הכוח שלך לחלץ אותו ממצבי הסיכון, ביחס לזה שאתה שנים תטפל באותה בעיה או בעיות שלו. והיום, ברגע שאתה מביא את החוזקות, ואני כממונה המחוזית מאוד דוחפת את הנושא הזה, יחד עם הצוות היקר שלי ועם המנהלים, למשל בבאר שבע, אנחנו פיתחנו יומן כוחות של ילדים. יש לנו מיזם של העון האנושי, שהם קיבלו תקציב בבאר שבע, עם עוד 6 רשויות בכל הארץ, שמפתחים את החוזקות של הילדים בגילאי יסודי. אני חושבת שלמעשה, כל החיים שלנו, זה סיפור של חוזקות וחולשות, וזה הסיפור של המוביליות. זאת אומרת, מלבד זה שהיום אנחנו דוחפים את העניין של איתור החוזקות של הילדים בסיכון והחילוץ שלהם ממצבי הסיכון, אז אנחנו באותה נשימה גם מתמקדים בלמידה מההצלחות במחוז. בעזרת השם יהיה לנו כנס בראשון ליוני, ואנחנו כרגע אוספים סיפורי הצלחה, לא תאמינו, גם ברמת רשות וגם ברמת פרט, ואנחנו מאוד נרגשים מזה. אנחנו ממש לקראת סיום האיסוף של התהליך כתיבת הנרטיבים של ההצלחות, ממש של להסתכל על ילד ומשפחה לפני שהוא נכנס לתוכנית ואחריה.
מי כותב את הסיפורים?
מי שכותב את הסיפורים זה אנשי המקצוע שמכירים את הילד, וגם את הסיפור הרשותי כותב המנהל של 360 או המנהלת, שהם מסתכלים על ההתקדמות הבין משרדית של הרשות מבחינתנו, כי יש לנו עקרונות להתקדמות ומה מצופה וכו' וכו'. וזה למעשה החיבור שלי לכתיבה ולתיעוד שלך מרב מבחינה לשונית.
היות והפודקאסט שלנו שם דגש על האיך, אני רוצה ככה לעצור ולעשות איזשהו סיכום ביניים שבא להכליל את מה בעצם אנחנו כאן בפודקאסט, מה בעצם יוצר מוביליות חברתית. אז אם להתחיל בסיפור האישי שלי, אני חושבת שמעגל ההשתייכות לחידות חברתית זו אבן ראשונה, או שאפילו לא נמקם אותם באיזשהו סדר, הם כל אבן תומכת אחת ברעותה. ודיברנו כאן על השפה כאבן יסוד וכבסיס וכתשתית, ושיתפה אותנו מיטל במהלך לקידום החוסן הרגשי, שגם הוא כשהוא מונח חזק ויציב ומבוסס, אז יש לו השפעה במיוחד בקרב מנהלים, על ציבור המורים, על התלמידים ועל כל באי בית הספר, ככלי וכאמצעי לקידום מוביליות חברתית. וחתמה חברתנו רונית במעטפת ההוליסטית שמעניקה 360 לתלמידים בסיכון, שהיא רואה אותם בצורה רחבה, והיא רואה את הבית שלהם ואת המקום שלהם, ושמה דגש ומנחיכה את הכוחות שבסוף חוברים לסיפור שמייצר את סוד ההצלחה והמוביליות החברתית.
זאת נקודה מצוינת בשבילי קצת להתגאות ולשתף אתכם שב-360 אנחנו הרי קולטים ילדים מלידה עד 18, אבל אנחנו רואים שלמרות ששליש מהתקציב ברשויות צבוע לגיל הרך, היום במחוז משולבים קרוב ל-50% מהילדים בגילאי לידה עד 6, כאשר הולך ופוחת הגיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על איתור, מניעה וטיפול כבר בגילאי ינקות, ולא רק ברשויות היהודיות, אלא גם בחברה הבדואית. ותדעו לכם שזה שוס מאוד מאוד גדול, כי כשאני נכנסתי לתפקיד לפני 13 שנה, ילד בחברה הבדואית היה נולד לרוב בכיתה א', היו מכירים אותו. אז אנחנו היום כבר בגיל הצעיר יכולים לזהות ולאתר את החולשות ואת הגורמים המעכבים של הילד ומשפחתו, כדי באמת במטרה להביא אותם למקומות מאוזנים יותר, מתאימים יותר, גם באמצעות טיפול בחולשות וגם בחיזוק החוזקות והיכולות של הילדים. אני רוצה לדייק את דבריי ולהגיד שילד בסיכון שאנחנו רואים אותו הוא לא שקוף. אנחנו, יש לנו אפשרות והזדמנות חד פעמית לגעת בו ולשפר את המצב שלו, להקפיץ אותו למצב יותר טוב ולשפר את איכות החיים שלו ושל בני משפחתו. אני חושבת שזה באמת כוח השפעה אדיר למוביליות, כי אם בעבר ילדים היינו רואים אותם בכיתה א', ולפעמים זה היה מאוחר לטפל בחלק מהעיכובים ומהבעיות, היום אם אנחנו ככל שנקדים לאתר ולטפל, ההצלחות שלנו הן יהיו הרבה יותר משמעותיות. אני רוצה לשתף אתכם בעוד דוגמה במסגרת השותפויות והאקוסיסטם. גם מפקחות, אנחנו יושבים הרי גם מפקחים בשולחן הבין משרדי, כמו שהזכרתי, ויש לנו פורום של הגיל הרך. במסגרת הזאת הגיעה אליי מפקחת, ומפקחת של הקדם יסודי, והתייעצה איתי והיא אמרה שהיא איתרה משפחה במצוקה, באחת מהערים במחוז, שממש אימא חד הורית והזנחה של 3-4 ילדים ממוצא אתיופי, והתייעצה איתי מה לעשות. אמרתי לה, מיד להביא את זה לשולחן הבין משרדי של הפורום לגיל הרך, ולחבור למפקחת של הרווחה, ולעשות עבודה יחד עם מנהלות המחלקה באותה רשות. תקשיבו, מאותו רגע, עברו שנתיים, אני ממש נרגשת לשתף אתכם, שהמשפחה הזאת עברה תהליך שיקומי, טיפולי, מכל קצוות הקשת בעיר ובמחוז. הילדים שהיו אמורים להיות מוצאים מהבית, חיים עם האמא, האמא עברה טיפול, הסבה מקצועית, הקשר עם הילדים הוא בריא, הוא נורמטיבי, והילדים פשוט קורנים. המפקחת באה ותארה, הראתה לנו תמונה של אחד הילדים, ואמרה, תראו, היא מלכת הגן. ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד מרגש, כמה הכוח של כולנו ביחד, שאנחנו יודעים ללחוץ על אותם נקודות, להיות שקופים, לכל הזמן, באמת לא להשאיר חללים שחלילה הילדים או המשפחות טיפלו ביניהם, ולהביא את הכוח של הרגולציה המשותפת, אני חושבת שזה קסם וזה מנצח.
אני מאוד מתחברת לסיפור שהצגת כאן, וגם אצלנו בחינוך הלשוני, אנחנו מקדמים תלמידים יוצאי העדה במסגרת תוכנית שנבנתה עבורם במיוחד, תוכנית נקראת תוכנית אלמז, אלמז או אבן חן באמהרית, וכשמה אנחנו פועלים לליטוש האבן חן הזאת, שתפרוץ החוצה, שתבוא לידי ביטוי, שתקבל במה. הצבנו לנו למטרה, לצד המקום למאפיינים התרבותיים והבמה בכיתה, בבית ספר ובמעגלים מחוץ לבית הספר, לייצר עבורם הזדמנויות והתנסויות שהם שותפים ומביאים את הכישרון ואת המקום שלהם. אז אני מאוד מתחברת לזה.
אני מקווה ש...
התוכנית שמה דגש על שילוב התלמידים בתוך הכיתה. במסגרת התוכנית, בית הספר בוחר 2-3 חוות למיקוד, ומורה מתוך בית הספר שעוברת תהליך הכשרה שלנו, של המחוז ושל המטה יחד לאורך כל השנה, היא בעצם מובילה את התוכנית בבית הספר, היא מובילה אותה בקו ביחד עם מחנכות הכיתה שנבחרו למיקוד, ובתהליכים משותפים של תכנון ההוראה, כשהמורות, מורת אלמז ומחנכת הכיתה לוקחים בחשבון את מאפייני התרבות, את החסמים, את הצורך בהרחבת ידע העולם, אוצר המילים, ומתכננות יחד יחידות ושיעורים שמזמנים את המקום וההתנסות לתלמידים האלה בתוך הכיתה. אחת התוצאות של תוכנית אלמז בבתי הספר. אני רוצה לומר שאנחנו פוגשים אותם מאירים, עם ביטחון, לא מבוישים ומכונסים. אנחנו בחודש האחרון ביקרנו בכ-20 בתי ספר, נכנסנו לכיתות רבות ופגשנו אותם מחויכים, משתתפים, פועלים, תורמים, ועשי בכנס מסע אל הדרשה אנחנו פוגשים אותם על הבמה, נועמים את פרשת השבוע שלהם בצורה קולחת וברורה, בביטחון, בעמידה יציבה בבמה. בעיניי זו הצלחה וזו מוביליות חברתית. אני מניחה שזאת לא הבמה הראשונה שאני פגשתי בצבא כמורה חיילת, זו רק ראשיתה של הדרך עבורם. אני לא רוצה שהם יעמדו על הבמה בפעם הראשונה, כחיילים וכחיילות בשירות הצבאי, אלא כבר הרבה יותר לפני, בבית ספר יסודי, בהזדמנויות והתנסויות כבר בגיל הצעיר.
זאת נקודה.
אנחנו דיברנו הרבה בפודקאסט הזה על, על שפה, על המשמעות של המילים, על הכוח שהן נותנות להיבטים השונים של החיים שלנו, בהקשר של מנהלי בתי ספר, מורים, תלמידים, ובכלל בחיים האישיים של כל אחד מאיתנו. אני רוצה ככה לשתף באיזשהו משפט שמבחינתי הוא היה הדרייב למוביליות החברתית האישית שלי, בעצם היותי היום מפקחת במחוז. בילדותי לצערי איבדתי את שני ההוריי בגיל מאוד מאוד צעיר, את אמא שלי שהייתי בת 6 ואת אבא שלי שהייתי בת 17.5, ושאבא שלי היה ממש על ערש דווי, הוא בחר לכתוב מכתב לכל אחד מבני המשפחה. ובמכתב הזה הופיעו אין ספור של משפטים שבעיניי הם היו הכלי להעצמה שלי כתלמידה, כאימא אחר כך בעתיד, כסטודנטית, כמנהלת בית ספר, בכלל כאדם. ואני לא אקריא ככה את המשפטים שהוא אמר, אבל המסר שמאוד מאוד בלט במכתב הזה, זה היה הכוח הזה של לצאת מהמראה השחורה שהיינו נתונים בה אולי כמשפחה, או באתגרים הלא פשוטים והלא מבוטלים שהתמודדנו איתם, שאני באופן אישי התמודדתי איתם בילדות. לקחת את הכוח הזה ולהמשיך איתו הלאה, לצאת מתוך המעגל הזה המתמסכן לעולם רחב, ללמוד, להתפתח, לעשות דברים גדולים, לא לוותר לעצמך, לא להישאב למקומות המוקטנים, אלא באמת לעשות את מה שאתה אוהב, ותמיד תמיד לראות את המטרה מול העיניים, לשאוף קדימה ולהצליח. ומבחינתי היום, גם במקום שאני נמצאת וגם במקומות ובתפקידים נוספים, בפונקציות נוספות שמיליתי בחיי, תמיד אמרתי לעצמי, סימנתי איזשהו וי כזה ואמרתי תמיד לאבא שלי, גם שהוא כבר לא היה בין החיים, הכל בזכותך והכל ממך. כי הרגשתי שהעוצמות האלה של המילים, של השפה, של מה שהוא כתב, היו מבחינתי אבן דרך לשאיטה הזו קדימה, לרצון הזה תמיד להתפתח, להצליח, להיות במקום הראשון ולא להישאר מאחור. אז מאוד מאוד התחבר לי למה שדיברנו פה, לשפה, למוביליות החברתית, לאופן שבו אנחנו רואים את הדברים, ועד כמה באמת יש משמעות גדולה גם למילים שלנו. והיום כמפקחת אני מבינה כמה יש עוצמות לקול שלי, למילים שאני אומרת, למשפטים שאני אומרת עבור המנהלים, עבור הצוותים החינוכיים, וכמה כוח זה נותן להם, כמה זה נוטע בהם תקווה, אמונה בעצמם, ביכולות שלהם, במה שהם מסוגלים. אני באמת באמת חושבת שלמילים יש כוח.
רבים לא יחבו אותה, גם נהרות סוחפים לא ישטפו מה שבוער אצלה בלב בפנים. לא יחבו אותה, לא את התחושות, את הרגשות, את הצבעים שרק שלה. והם יפים, הם יפים רק לה, כמו הסדקים על הפנים שלה, כמו אש על אהבה שמשתוללת בליבה זה כבר שנים.
וברוח האופטימית הזו אנחנו רוצות לסיים ולומר תודה גדולה לדוקטור דפנה גרנית דגני על הליווי המקצועי והיסודי, תודה רבה. לחגי גלילי העורך, למכללת קיי ולמרכז אדם על ההקלטה באולפן. כל טוב ותודה רבה על ההקשבה ועל ההזנה.
שירי את כל הניצחונות מול הכאב, עד שארת חיים שם בלבך הססתרים. תגבירי, תגבירי את האור שבא. מים רבים לא יחבו אותה, גם נערות סוחפים לא ישטפו מה שבוער אצלה בלב בפנים. לא יחבו אותה, לא את הלט, את האומץ לדבר בקול על הסדקים, הסדקים שבה מהם זורחים כל החיים שבה, כמו האמת שמשתוללת לה בגוף זה כבר שנים. וככל שהם יגידו לא, אני אגיד יותר, צריך את הלב שלך זוהר, צריך את הלב שלך. וככל שהם יגידו קצת פחות, אני אגיד יותר, צריך את הלב שלך בוער. אז תגבירי, תגבירי את כל המנגינות מתוך הלב, תשאירי את כל